פרק הוו. מוכנים?
יאללה, פעם קודמת אנחנו ראינו איך הוא פורץ לתוך המחנה. זהו, אפשר להתחיל, יאיר? יופי. ראינו איך הוא פורץ, איך דוד פורץ לתוך המחנה ביחד עם אבישי, איך דוד בגדולתו נמנע מלהרוג אותו, למרות שאיזה יופי, האויב שלי נמצא פה מתחתיי, לכאורה. ואני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה, הוא לא מוכן. הוא פועל כדי שאבישי לא יעשה את זה. למה? כי אם אבישי עושה את זה, זה כאילו שהוא עושה את זה. הוא לא מוכן לעשות בכהוא זה משהו כדי לקדם את מה שיש... את זה שהשם רוצה שהוא יהיה מלך. אם השם רוצה שאני אהיה מלך, אז השם יעשה שאני אהיה מלך. אני לא אעשה שום דבר בשביל לעשות את זה. אממה, אם אנחנו משווים את זה לפרק עבדלת, שם אנחנו רואים את המערה, שבמערה עוד בסדר, בסדר, דוד עשה מה שעשה, צריך לא לשכוח שפה, זה לא סתם, דוד, זה לא סתם ששאול רודף אחרי דוד, הפעם יש עוד משהו שגם משהו רע מאוד ששאול עשה לדוד שלא היה פעם קודמת, מה זה? הפרת השבועה זה עוד מעט נראה זה, זה היה כמה פעמים, זה לא הפעם ראשונה שהוא הפרת השבועה, גם לפני פרק עבדלת הוא הפרת השבועה. מה? השבועה שהוא... שלא יפגע בדוד. נו, מה היה? תסתכלו בפרק, בסוף פרק קפה, פסוק האחרון. צריך לא לשכוח את זה. רואים מה כתוב שם? בסדר? הבן אדם לקח לו את אשתו. בסדר? הבן אדם לקח לו את אשתו. והוא אמור היה להישאר כאילו בנחת ולא לעשות שום דבר, והוא נשאר בנחת והוא לא עושה כלום. אם זה שהבן אדם לקח לו את אשתו, הבן אדם זה אבא שלה, אבל הוא לקח לו את אשתו, אז דוד עושה את הפעולה הבאה בפסוק ידועת, לפה אנחנו הגענו פעם קודמת. וכך דוד את החנית, כן, אחרי שדוד אמר לאבישי שהוא ייקח את החנית בפסוק י' א', אני אראה עוד פעם, חליל עם השם ישלח ידי במשיח השם, ואתה קח נא את החנית אשר מראשותה וצפחת מים ונלכה לנו, וכמובן הוא לא נותן לו, מה? הוא לא נותן לו לעשות את הדבר הזה, הוא לא נותן לו לקחת בעצמו, אלא הוא לא, דוד לוקח בעצמו, כי הוא חושש כנראה, בסדר, זה רק השרה, הוא כנראה חושש לזה שזה ייגמר בצורה לא טובה, אז הוא עושה את זה בעצמו. ויקח דוד את החנית ויצפח את המים מראשתי שאול, וילכו להם, ואין רואה ואין יודע ואין מקיץ. ולא סתם התנך חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם בגוונים שונים, אף אחד לא ראה, אף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא מקיץ. בסדר? כי כולם ישנים, כי תרדמת השם נפלה עליהם. מה זה תרדמת השם? נס, אפשרות אחת. אפשרות מספר שתיים, שהשם, אתה אומר עוד פעם, זה השם. אפשרות שלישית, ביטוי לגודל השינה, כמו מאומת אלוקים, יפה, מאומה חזקה, כמו מאומת השם זה מאומה חזקה, גם תרדמת השם זה תרדמה חזקה. אל תחשבו שהדברים האלה עובדים רק בתנך. סיפר לי סבא שלך שהוא סיפר שפעם אחת הוא היה בתרגיל איפשהו, לא זוכר איפה בדיוק, היה תרגיל, ואני כבר לא זוכר לגמרי את הסיפור, אבל הוא הם כולם כאילו הוא הגיע שם בבוקר משהו, הוא ראה שכולם ישנים, כל השומרים נרדמו, מחנה שלם, זה מה שזכיר לו את הפרשייה הזאת, כולם נרדמו, ריבונו שם לא הרדים אותם. אז אפשר להסביר את זה כי ריבונו שם הרדים אותם, אפשר להסביר, וואלה, החברה היו עייפים, נרדמו לגמרי כולם. איזה הדבר היפה הוא שהיה בדיוק שהתזמון המדהים, צייר שהם נרדמו בדיוק בזמן הנכון, צייר הם ישנו שינה חזקה בדיוק בזמן הנכון, וככה דוד לא נתפס. ואפשר רק שנייה, ואפשר גם לראות פה באמת את יד השם, צייר לא נקטין את זה, את יד השם שמגלגלת את זה שדוד פורץ פנימה, וריבונו שם דואג לזה שכל החבר'ה ישנו כדי שלא יקרה שום דבר. רק חשוב להזכיר שדוד לא ידע מזה, צייר דוד לא קיבל מידע מריבונו שם, תדע לך אני הולך להרדים את כולם, הוא פרץ פנימה והוא לא ידע שהם ישנו ככה שינה כזאת, ובפועל זה מה שקרה. כן, מה, נועם, השנייה.
לא, 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 לא ידע על התרדמה, איך הוא סומך.
אם הוא לא ידע על מה? התרדמה. על התרדמה, איך הוא סומך? אז אנחנו דיברנו על זה כבר פעם קודמת. הוא עשה הכל כדי, זה לא שהוא נכנס לשם, טוב, אני אכנס לשם באמצע היום והכל יהיה בסדר ויהיה לי נס. הוא נכנס בלילה. הוא חכה, חיכה לראות שכולם שוכבים. הוא ראה ששאול נרדם, הוא ראה את זה מרחוק. בסדר? הוא נכנס, הוא מאבטח את עצמו, נכנס עם עוד בן אדם, נכנס בשקט.
לא,
וזה
כן דבר זה שמאבטח לשאול שאיר מסביב. שאיר, כמות אנשים גדולה מספיק שמסביב שומרת
יש כמות מטורפת ששומעת, יש 3,000 מי ששוכבים סביבו, אתה היית שיעור שעבר?
לא, שוכבים זה סבבה, אבל השאלה
היא... אתה ראית שהיית שיעור שעבר?
לא. ראינו שבוע שעבר, ש... את הדבר הזה, שכך נמשכו. בסדר? אז אתה... רגע...
זה שני אנשים ששוכבים, וכל אלה שוכבים מסביב, אין מצב, זה השמירה הכי טובה שיש, זה לא כמו היום שיש לך שמירה על מחנה, אז עושים לך בודקה פה, בודקה בודקה שמירה שמירה, פה כמה בודקה שמירה מסביב למחנה, ויש איזה פטרול שנוסע מסביב. זה אנשים שאין לך מאיפה לפרוץ. זה הרעיון של
משפחה במעגל.
גם 400 איש, 400 איש בריא שבוע לפה כולם מתעוררים.
אני
מפתיע
עם דברים, זה
תפציע, יהיו כמה שהם מותו בקצה המחנה וזהו, כל המחנה
לא
אישרו
אף אחד ערכי
אמורים להשאיר ערים לא אישרו פה ערים, אמורים להשאיר ערים רק פה, זה לא היה עוד מעט נראה איך דוד מדבר פה בסדר? התקדמנו? רבותיי, יאללה בקיצור, אז זה מה שקרה, כתרדמת השם נפלה עליהם ויעבור דוד העבר ויעמוד על ראש הער מרחוק רב המקום ביניהם צריך להבין שפעם קודמת השיחה התנהלה, השיחה בין דוד לבין שאול, איפה התנהלה? איך התנהלה? פרק כ"ד.
לא, הוא יצא אליו.
הוא יצא אליו, תסתכלו. תסתכלו בפרק כ"ד. פרק כ"ד כתוב, אחרי שהוא יוצא מהמערה בפסוק ז', שנייה. סוף פסוק ז', בפרק כ"ד, סוף פסוק ז', כתוב, ושאול קם מהמערה והילך בדרך, ויקום דוד אחריכם, ויצא מן המערה, ויקרא אחרי שאול למור אדוני המלך, והבית שאול אחריו, ויקוד דוד אפיים מארצה, וישתחו. כמה מרחק היה ביניהם? לא ידוע, לא כתוב, אבל אין לנו שום תיאור על זה שהתרחק. זאת אומרת, זה היה נראה משהו מאוד קרוב, כן? הוא משתחווה לו אלפיים ארצה.
הם מדברים רק שניהם.
כן, והם מדברים רק שניהם, רק צריך לדעת שהמחנה של שאול הוא לא איזה 20 קילומטר משם.
כן, אבל הוא לא צועק לו מרחוק, פה עכשיו זה נאום, כל ה-3,000
מי שומעים את זה. רגע, שנייה, עוד מעט נראה משום, רק שנייה. עוד מעט נדבר על הנאום פה, אבל קודם כל מה שקרה פה, הרצון בפרק כ"ד היה דוד לדבר עם שאול, והם מדברים יחסית קרוב אחד לשני, שאול יכל בשנייה אחת לשרוק איזה שריקה, להזיק את כל המחנה. נגמר הסיפור. כמה מרחק אתה הולך שאתה הולך לעשות שירותים? 20 קילומטר? קילומטר? כמה אתה הולך שאתה רוצה לעשות שירותים?
100-200. אז
לא רק שאול היה בדרך חזרה לחברים שלו? כן, ודאי, ודאי, הוא הלך לעשות שירותים, זה כתוב שם במפורש. הלך להסך את רגלו. מה, על מה אתה מדבר? ובית שאול אחריו? לא יודע.
בית אשתו
מאחוריו, אתה נצטרך. כן, לא יודע. מה? לא יודע, צריך לבדוק את זה, אני לא יודע. צריך לבדוק את זה בתנ"ך, את הפועל הזה. אבל פה אנחנו רואים שכל הדברים שהם מופיעים פה, הם לא מופיעים לנו בפרק כ"ד. ופה הם מופיעים, ומה זה מופיעים? חבל על הזמן, בסדר? ויעבור דוד העבר, מה זה העבר?
צד השני
של?
של הגיא.
של הגיא, בסדר? יפה. אז הוא, זה, עכשיו הוא לא מסתפק בלעבור את העבר, הוא עומד על ראש הער, מרחוק, רב במקום ביניהם, הבן אדם תופס מרחק, הוא יודע ש... יפה, הפעם כאילו זה יהיה משהו אחר. בסדר, הוא מבין שהפעם הולך להיות משהו אחר, אז הוא תופס מרחק, ממש תופס מרחק, ועושה לעצמו מקדמי בטיחות לכל מי שאמר שהוא סומך על ריבונו של עולם, הוא לא סומך, הוא סומך על ריבונו שם, אבל הוא עושה גם דברים מעשיים. הוא לא סומך על הנס, הוא עושה דברים מעשיים כדי לשמור מרחק. רגע, סבלנו, אל תדאג, אני זוכר. לא לדאוג, אני יודע. עוד מעט נגיע לזה בפסוקים, אנחנו מחפשים את התשובות בפסוקים. אנחנו לא מציעים המצאות, משתדלים. ויקרא דוד אל העם, פסוק י' ויקרא דוד אל העם ואל אבנר בנר למור, הלא תענה אבנר. ויען אבנר ויאמר, מי אתה קראת אל המלך? אני עוד מעט אחזור. ויאמר דוד אל אבנר, הלא איש אתה ומחמוך בישראל, ולמה לא שמרת את אדונך המלך? כי בא אחד העם להשחית את המלך אדונך. לא טוב הדבר הזה אשר עשית. חי השם גיבני מוות אתם אשר לא שמרתם את אדונכם על משך השם. ואתה ראה חנית המלך וצבחת המם אשר מראשותיו. בסדר? עם מי דוד מדבר?
אבנר.
העם ועם אבנר. בסדר? עם מי הוא דיבר בפרק כ"ד? עם שאול. למה הוא פה לא מדבר עם שאול? לא יודע, אבל מה שבטוח זה לא העניין. שם היה לו מטרה, הוא רצה לדבר עם שאול. פה הוא לא רוצה לדבר עם שאול, הוא רוצה לדבר עם העם ועם אבנר. יש לו פה מטרה אחרת. שם הוא דיבר עם שאול, מה המטרה שלו הייתה? מה? לשכנע אותו שמה? שהוא בחור טוב והוא לא רוצה? לא, אני לא רוצה להרוג אותך. זה מה שעשה לו פרק אבדלת. אם אתם לא זוכרים, בואו תסתכלו. תסתכלו בפרק אבדלת. פרק אבדלת הוא בפסוק ח', פרק אבדלת פסוק ח', ויקום דוד אחריכן ויצא מן המערה ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך, והיה בית שאול אחריו ויקוד וכו'. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי האדם לאמור? הנה דוד מבקש את רעתך, הנה היום הזה, ראו עיניך אשר נתנך השם היום בידי בהרה, ואמר להרוגך ותחוס עליך, ואמר לא יש לך ידי במשר, הנה תראה אני לא רוצה להרוג אותך. המטרה שלו הייתה שאול, הוא יכל לחכות ששאול יגיע למחנה ואז לבוא ולדבר איתו. לא, הוא מעניין אותו שאול, והוא מדבר עם שאול כי הוא רוצה להוכיח לו, תשמע אני לא רוצה להרוג אותך. בשביל זה הוא מדבר על שאול, פה הוא לא מדבר על שאול, זה לא העניין פה. זה לא העניין, העניין שלו פה זה משהו אחר. מה הוא רוצה להרוויח פה? מה הוא רוצה? תסתכלו בפסוקים. לא, זה לא מה שהוא רוצה. שהם לא שומרים טוב. זה מה שכתוב בפסוקים. מה? לתת להם מוסר. מה? לא הבנתי? כן. חכה, אנחנו עושים... רגע, שנייה, רגע, רגע, רגע. מה? ממש ככה. עכשיו, צריך להבין את המקום שממנו דוד... בואו נראה עוד פעם את זה רק בפסוקים. בסדר? מה? אז אם זה היה, אני מקבל את זה, מקבל את מה שאתה אומר. אם זה היה, אז השיחה הייתה צריכה להיות אותה שיחה כמו בפרק אבדל. הוא היה צריך להגיד להם, תראו, לקחתי את החנית, באותה מילים רק טיפה שונות. הנה, תראו, לקחתי את החנית, לקחתי את הזה. בואו, תראו, אני לא רוצה להרוג את המלך שלכם. מה אתם רוצים ממני בכלל? אם זה היה שיחה, אני מקבל מאוד. השיחה פה משום מה, היא כתובה אחרת לחלוטין. הוא לא, זה לא המילים שאומר, ודוד יודע להגיד את המילים האלה. הוא אמר אותם פרק אבדלת לשאול. הוא יכול לחזור עליהם ולהגיד אותם גם פה. משום מה, הוא אומר להם דברים אחרים. תראו מה הוא אומר. שאול חותך את השיחה, שאול לא היה צריך להיות בשיחה. שאול מראש לא היה צריך להיות בשיחה. מי שהיה מיועד לשמוע את השיחה הזאת, זה עם ואבנר. בוא, תסתכלו מה הפסוקים אומרים. לא, אפשר לחשוב כל מיני מחשבות וזה, להכניס פה כל מיני דברים. בואו נראה מה הפסוקים אומרים. ועוד פעם, זה מאוד נוח שיש לנו את פרק כ"ד להשוות. ויקרא דוד פסוק י"ד עוד פעם. ויקרא דוד אל העם ואל אבנר בנר לאמור. הלא תענה אבנר. ויען אבנר ואומר מי אתה, עוד מעט נדבר על מי אתה, קראת אל המלך. הוא קרא אל המלך? קרא אל אבנר. אבל מה אבנר מבין? הוא קורא למלך, אבל דוד לא קרא למלך בכלל. דוד בכלל לא רצה לדבר עם מלך, דוד רצה לדבר עם אבנר ועם העם. ויאמר דוד אל אבנר, בסדר? כנראה שזה היה הבן אדם שאיתו רצה לדבר ולא העם. יש פה גם העם, יש להם איזה אשמה מסוימת, אבל אבנר הוא המרכזי, לכן הוא אומר אבנר. ויאמר דוד אל אבנר, הלא איש אתה. מה הכוונה איש אתה? מכובד, ומי חמוך בישראל? ולמה לא שמרת אל אדונך המלך? כי בא לך אדם להשחית את המלך אדונך. איך אתה לא שמרת כמו שצריך? סליחה, אתה רוצה להוכיח לאבנר שאתה לא רוצה להרוג את המלך? תראה לו, הנה, אתה רואה את צפחת המים? אתה רואה את החנית? הנה, הייתי שם, יכלתי להרוג ולא הרגתי. הנה, אני מוכיח לכם שאני לא רוצה להרוג את המלך. זה לא מה שהוא רוצה לעשות. זה לא מה שהוא אומר. אפשר להמציא המצאות, אפשר להכין את הפסוקים ממה שאנחנו רוצים, זה לא מה שכתוב.
זה לא
מסתכל
כך
רואה. אימא? הנה, זה המטר.
הוא לא יכול לדעת לו ראש הזה.
הוא ראה? הוא מסתכל עליהם, הוא ביט מרחוק,
הוא ראה מה קורה שם. אמרו לו, הנה, שאול פה.
מה זה בפעם הראשונה? בפעם הראשונה שכולם היו יורים?
כן.
הוא עומד, הוא מסתכל, הוא רואה גם בלילה, שהוא רואה שיש שם כשל ב... שנייה, רגע, שנייה. זה בדיוק השאלה שאנחנו שאלנו. למה דוד לא בורח? הרי כל הפעמים שהוא פוגש את שאול, הוא תופס מרחק, הוא בורח ממנו. למה פעם הוא לא בורח? מה העניין? מה העניין להיכנס לשם? למה דוד לא בורח? כנראה שהייתה לו מטרה אחרת. אנחנו, זה קשה קצת...
הוא לא ידע מראש את זה.
הוא לא ידע, הוא ראה את זה. הוא ראה, הוא התבונן, הוא ראה, הוא אסף מידע, הוא ראה מה קורה שם, הוא ראה שאין שם התארגנות מתאימה כדי לשמור על מלך, והמטרה שלו היא פה מאוד יפה. תקשיבו, זה קשה קצת להבין את זה. אני מבין שבאמת זה קצת קשה. זה באמת פרק קשה וקצת מוזר כאילו להגיד כזה דבר על דוד. אבל אם אנחנו ננסה טיפה לרדת לעומק של דוד ולהבין, הבן אדם הזה ענק שבענקים. זאת אומרת, מישהו עכשיו רודף אותו. זה משהו שהוא לא נתפס, כי באמת אנחנו כבני אדם רגילים אולי לא אמורים בכלל לעבוד ככה. יש מי שרודף אותו, אבל מה שהוא חושב עכשיו בראש, מה זאת אומרת, יש פה מלך ישראל, צריך לשמור עליו כמו שצריך. השר צבא לא עושה את העבודה שלו, אני אוכיח אותו, כי באמת אני רוצה שהשר צבא ישמור על המלך כמו שצריך, כי מבחינתי הוא המלך, הוא אדוני המלך, הוא משיח השם, אני רוצה שישמור עליו כמו שצריך. אני אברח, אני אתפלל השם שיעזור לי וישמר מפניו. אני לא אעשה כלום כנגדו, ולא רק שאני לא אעשה כלום כנגד המלך, אני גם אעשה הכל כדי לשמור עליו. וכשאני אראה את השומרי ראש של ביבי, או של המחליף שלו עכשיו, של בנט, אני אגיד, רבותיי, תעשו את העבודה כמו שצריך, למרות שאני הייתי מת להעיף אותו.
לא, שום דבר אישי בא כל סיפור.
כלום, שום דבר, זה דוד המלך. שנייה, רגע, גדול או לא גדול?
חולני,
הרב. חולני. תקשיב, תקשיב, תקשיב. זה מלך אדיר מימדים. דוד המלך הוא מלך אדיר מימדים. אכפת לו, צריך לא לשכוח שהמלך בישראל זה שאול. ואכפת לו שהצבא של עם ישראל, באמת זה משהו מאוד אמיתי, שהצבא של עם ישראל, שומרי ראש של המלך, יעשו את העבודה כמו שצריך. באמת זה אכפת לו וזה חשוב לו. שנייה, אפשר להגיד, זה באמת מוזר, אני מסכים רגע כבר. אני מסכים שזה מוזר. תמדו אותי אחרת הפסוקים האלה. תגידו לי, תסבירו לי אותם אחרת. אני לא מבין אותם אחרת. כן, שנייה. רגע, כן, מה?
עיקר הנאום של דוד הוא מתחיל בפסוק י"ז.
כן.
כל ההקדמה הזאת שעכשיו מקדים זה כשהוא נכנס ויצא וראה שהם לא שומרים, הוא באמת תוקף אותם על זה שהם לא שומרים טוב על המלך. אבל לא בשביל זה הוא בא, וזה לא עיקר הנאום שלו.
אני לא מסכים איתך, כי אם שהוא לא היה מתפרץ ומדבר.
אז הוא היה העם שלו, אתה לא ממשיך את הנאום שלו.
מי אמר לך?
אנחנו לא יודעים, אבל הוא לא עושה את היום.
רגע, שנייה, שנייה. ספקולציות. זה ספקולציות.
לא, אז אני רואה מה שהוא אמר. אז הוא היה יכול, שאול היה מתפרץ, והוא היה אמר אותו דברים אחרים.
אבל אם שאול היה מתפרץ?
אז הוא היה מגיע לזה, אחרי זה בנאום.
מי אמר?
לא, אנחנו גם לא יודעים שלא.
מי אמר?
כי הוא אמר לו את זה אחר.
אז אין לנו דרך לדעת. אין לנו דרך לדעת את זה. מה שיש לנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לעבוד עם מה שכתוב. אנחנו יכולים להמציא המצאות. לכן אמרתי, אפשר שלומדים פסוקים, להכיל את הפסוקים בכל מיני רעיונות ומחשבות. זה לא כתוב. זה לא כתוב. שנייה, שנייה. אם אנחנו משווים לפרק כ"ד, הוא יודע לפנות למלך. שם הוא פנה אליו, הוא פנה אליו ישירו, תפנה אליו שוב. אתה רוצה את המלך, זה המטרה שלך? מה אתה מורח אותנו בכל מיני מילים מיותרות?
לא, זה התחלה, זה תחילת הנאום.
מי אמר לו שזה תחילת הנאום? מי אמר לך שזה תחילת הנאום? מי אמר לו ששאול היה מתערב?
זה לא אמר לו, אבל הוא לא סיים את הנאום.
מי אמר לך שהוא לא סיים את הנאום?
כי שאול התפרץ לו באמצע.
שאול התפרץ, כי זה לא היה משהו מתוכנן.
אז הוא לא סיים את הנאום, היה לו דברים להגיד.
היה לו דברים להגיד לאבנר ולעם. אני יודע שזה מוזר, אני מסכים. אני העזתי שהעזתי להסביר ככה. תסבירו לי את זה אחרת, נו, אני שומע, כן.
עכשיו,
דוד
בא להגיד את כל הנאום שלו בהתחלה עד הסוף, הוא רצה שהעם בעצמו ימצא, אחרי שהעם יבוא ויגיד שימצא ביניהם את מי שימצאו את מי שבעצם מעליל עליו עלילות, וזה לא המלך, מישהו אחר שמסית את המלך נגד. אז הוא בא להגיד לו, הנה, אתם מסיתים את המלך נגד, מי שאמור לשמור עליו, לא שומר עליו, שרוצה להרוג את המלך, רוצה לפחדו שיגע, שאמור להיכנס חופשי למחנה. אתה בא להוכיח, בונטו את העם,
מההתחלה
עד הסוף הוא מדבר על העם.
עוד פעם, למה חיברת בין הדברים? למה אתה אומר שהוא רוצה להוכיח את העם בנושא הזה של... הוא מדבר איתם מאוד ספציפית, הוא מדבר...
הוא בא אליי, כי הוא אומר, מישהו מכם מעלית ומחפיש את שמי...
אבל הוא לא אומר להם את זה. לא נכון, אבל רגע, אז למה הוא לא אומר את זה מראש?
אנחנו... הוא מעט חלה אומר להם את זה, מעט חלה מה שאומר להם. הוא בא ומדבר רק איתם, הוא אומר להם, אתם לא שומרים על המלך. בעצם...
רגע, בעצם הזה זה לא כתוב. הבעצם שלך, שנייה, הבעצם שלך לא כתוב.
למה?
איפה זה כתוב? איפה הבעצם הזה כתוב? תראה לי בפסוקים איפה הבעצם הזה כתוב.
הוא מתחיל לדבר איתם, הוא מתחיל לדבר.
למה הוא לא אשר אומר להם כמו בפרק ד', תקשיבו רבותיי, אני לא רוצה להרוג את המלך, הנה ההוכחה שלי. שיגיד את המילים, את המילים, את המילים, כמו שהוא אומר בפרק ד', הוא יודע להגיד אותם. שנייה, לא, לא, רגע, שנייה, 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 שנייה. רגע, 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 הוא לא אומר את זה, הוא אומר את זה רק כשהוא להתפרץ. תסתכלו עוד פעם בפרק ד'. בפרק כ"ד, תסתכלו, הוא ישר, רגע, 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 בפסוק ח', ויקום דוד אחריכן, בפרק כ"ד, ויצא מן המערה, ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך, ויעבד שאול אחריו, ויקרא דפי, זה כל ההקדמות. ואמר דוד לשאול, למה תשמע אל דברי, ישר הוא ישר עובר לעיקר, תקשיב, למה אתה מקשיב לאנשים? הנה, אתה חושב שאני רוצה להרוג אותך? הנה. ישר הוא עובר לעניין, לא מתחיל למרוח אותו, הוא יכל להגיד גם פה, איך, אדוני שאול, איך לא דאגת ללכת אל המ� המערה ולהביא איתך את אבנר שישמור עליך, לשים שומרים בפתח המערה, איך לא הפתעת את עצמך. הוא לא מורח אותו בדברים. רגע, שנייה, הוא לא מורח אותו בדברים. הוא ניגש ישר לעניין, דוד הוא ממוקד. הוא לא מתחיל לעטוף את הדברים בכל מיני עטיפות. הוא ישר ממוקד, ישר הוא אומר, ואומר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור? הנה דוד מבקשה, הנה העם הזה ראו עיניך את אשר נתנך השם בידי ואומר להרגיך, והנה ראה כנף מלך. נגמר הסיפור. זה העניין שלי, זה מה שאני רוצה ללמד אותך, שאני לא רוצה להרוג אותך. הנה, תסתכל. הוא ממוקד מטרה. הוא לא מתחיל למרוח אותו, איפה שומרי, וזה, איך לא שמרת טוב ובגלל זה כמעט מישהו הרג אותך. הוא לא, זה לא מה שהוא רוצה להגיד שם. פה זה מה שהוא רוצה להגיד, לכן הוא אומר את זה. אפשר להכניס לו המון מילים לפה, אבל הן לא כתובות.
זה לשלם את זה ביחד ממש טוב. הוא אומר את התקופה בצדק עליהם על זה, איך אתם לא שומרים עליו? כדי לא בשנייה אחרי זה להגיד להם, וזה הסיבה שמישהו מעלה להעלילות פה, וזה לא אמיתי, והמלך בעצמו לא חושב את הדברים, אלא אתם חושבים את זה.
זה נחמד, זה לא כתוב, תראה לי איפה זה כתוב בפסוקים. איפה זה כתוב? תראה לי, תקרא לי את הפסוקים האלה, נו, אני אשמח ללמוד.
פסוק ז' הוא אומר, ויקר שאול את קול דוד, ויאמר הקולך זה בני דוד.
נכון.
שאלה, דוד עונה לו, ויאמר דוד, קולי אדוני המלך,
כן.
תשובה. עכשיו היה לו נאום מוכן מראש, דוד מדוחף אותו כאן. עוד פעם התנך אומר, ויאמר שוב פעם, למה זה לא ממשיך?
נכון.
יש, הנאום הזה כן היה מוכן מראש, כן חשב להגיד אותו לשאול.
אפשר.
כששאול בא והכניס, אז זה כן היה, הוא נכנס בלוחמים הזה שהם לא שמרו על שאול.
עכשיו אני אקשה לך קושיה, מה קורה אם שאול לא היה מתפרץ?
אה?
אם שאול לא היה אומר את זה?
הנאום המוכן, הוא היה דוחף אותו אחר כך. הנאום הזה מוכן.
מניין לך?
אה?
דוד ידע שברגע שהוא יגיד יונתן לעשות ככה וככה וככה שאול אוטומטית יגיד ככה, הוא ידע שבזמן גדול שולג
אוקיי, אז עכשיו תגידו לי למה הוא צריך לספר, למה הוא צריך להכיל אותם את כל זה, את כל הדבר הזה, למה לא שמרתם, הוא יוכל גם להגיד בפרק אף דלת. למה הוא לא אמר את זה שם? מה?
זה הרבה פחות.
מה זה הרבה פחות? מה, הבן אדם מופקר? איך אתם נותנים למלך ללכת והוא יכל למות ולא הייתם יודעים איפה הוא בכלל?
כי בסתם הערב אנשים לא נמצאים, לא נמצאים
מלחמים
בתוך.
למה? מי אמר?
אבל 3,000
איש פה
זה מחדל הרבה יותר גדול. זה מחדל הרבה יותר גדול, אני מנה שמותר.
למה הוא לא הזכיר טיפה את המחדל הקטן שהיה שם? מסכים, מסכים, למה הוא לא הזכיר שם את המחדל? מסכים, למה הוא לא הזכיר את המחדל? הלאה, עוד דבר, תענו לי למה עד עכשיו כל הזמן שאול בורח ועכשיו דוד כל הזמן בורח ופה דוד לא ברח. דוד הכניס את עצמו לסיטואציה הזאת, של מה? תנו לי סיבה למה שאול מכניס עוד פעם את הסיטואציה, כבר הוא עשה את הדבר הזה, הוא הראה לשאול את הכנף מיל, הוא יכל להמשיך הלאה עם הכנף מיל ולהראות את זה גם לכל עם ישראל אם הוא היה רוצה. למה הוא היה צריך להכניס את עצמו עוד פעם לסיטואציה הזאת?
למה לרב זה לא קשה?
תשובות.
למה לרב זה לא קשה זה
שלפני
זה הוא לא הוכיח
טעם? למה לא קשה זה שהוא לא הוכיח טעם כאן?
לפני זה, היה לו משהו כבר, נקרא לו מצב. הוא יכול ללכת להם ולהגיד להם את זה, במקום עכשיו להכניס את עצמו לבעיה. עכשיו מה זה היום? אה, אני חושב שמעבר לבעיה, שאנחנו ברורה פה שכמה הוא מכניס את עצמו לדבר הזה, אני לא עובד איך הוא יכול לעשות את זה. עכשיו זה לא מסדר, איך שהרב הסביר את הפסוקים לפי את זה. יש פה, הרב הסביר שהיו שני שלבים. השלב שכולם שכפו היו ערים, ואת השלב שזה. בין השלב שהם היו, ששכפו והיו ערים, הוא מזמין מישהו שילך איתו לשם.
נכון.
והוא עוד לא ידע, כשהם ערים זה עוד לא בעיה בשמירה, נכון? אז הוא עוד לא ידע שיהיה פתיעי מהם השמירה, הוא כבר הולך למחנה, הוא מזמין מישהו שעובר אותו לשם.
כן, אני רוצה להסביר
את זה. אני מסביר בעיה כמוך.
כן, דיוק.
אפשר להגיד שהוא יודע שעוד רגע זה הולך לקרות.
פעם אחת דבר
לא יודע, שאלה. לא יודע, אני אין לי את תשיבת הכל. מה?
במהר המזה שכנע את שאול. ועכשיו פה הוא בא לעבוד עם החיים שאול.
למה הוא לא אומר להם את זה בגלוי? למה הוא לא אומר להם את זה, רבותיי? אתם לא רואים שאני לא רוצה להרוג את המלך שלהם? אבל הוא לא אומר את זה! הוא אומר להם על השמירה, למה הוא מדבר איתם על השמירה? למה הוא מדבר איתם על השמירה? למה הוא צריך עכשיו להגיד לאבנר? זה לא בסוגריים, הוא אומר את זה, זה הדברים שהוא אומר, איזה בסוגריים, זה הדברים הראשונים שהוא אומר. טוב, די, בואו נראה שנעצור. לא חייבים לקבל. לא, אני אומר מראש, אני יודע, זה קשה, אני ישבתי על הפרק הזה המון כדי לנסות להבין מה רוצים פה ולמה הכניסו לנו את זה, ונראה לי, אני תמיד שאני קורא פרקים בתנך, מה שמעניין אותי זה למה ריבונו של עולם מספר לנו את זה, למה זה נבואה שאני צריכה לדורות, מה נפקא מינה לימינו? תחשבו על נפקא מינה אחרת, לא עכשיו, בנחת, תגידו לי אותה שבוע הבא, אני ממש אשמח לשנות פה את הכל מקצה לקצה, באמת, זה באמת, זה באמת חשיבה קשה. ניסיתי, אני אגיד לכם את השיטת עבודה, ניסיתי להתחבר לפסוקים, לראות מה הפסוקים אומרים, מה כתוב, לא מה לא כתוב ומה אני רוצה להכיל את הפסוקים, מה כתוב באמת. ניסיתי, אתם רואים איך אני עובד, אני כל הזמן השוויתי לפרק עבדה לראות מה קורה שם ומה קורה פה, וכל הזמן לחשוב מה ריבונו שם רוצה ממני לדורות. והתובנה שהגעתי אליה, שיכול להיות שהיא באמת, שנמחוק אותה, אם תגיד שבוע הבא משהו יותר מסודר וטוב, אני מחוק הכל, אני מוכן. אם חוק את השיעור, אני אחליף אותו. אין לי שום בעיה. לא, באמת, רוצים לברר את האמת. אני חושב שזה בא ללנות לנו לדורות על הגדולה של דוד, כי באמת מה שדוד, מה שמעניין דוד, זה לא המפלגה שלו, ולא הכיסא שלו, ולא המשכורת שלו, ולא כמה זמן הדוד יחזיק מעמד בינו לבין הכיסא. זה לא מעניין אותו. מה שמעניין אותו, זה טובת עם ישראל. הוא עכשיו המלך, צריך לשמור עליו, לא שמרו עליו כמו שצריך, אני רואה עוול, אני בא ומתקן אותו. גדולה או לא גדולה? עזבו רגע, זה לא פה, סתם ממקום אחר, מספר סיפורים לזה היו כותבים כזה דבר על דוד, זה היה נחמד? להגיד כזה דבר על דוד זה היה נחמד? שאכפת לו מטובת ישראל ולא מטובת עצמו? אנחנו רוצים מלך כזה שרוצה את טובת עם ישראל. רגע, עזבו רגע, סתם, הוא הלך ברחוב ופגש, עזבו רגע, הוא הלך ברחוב ופגש את הרמטכ"ל ואמר לו, תקשיב, יש לי צעה טובה בשבילך, כי אכפת לי, למרות שהרמטכ"ל הזה רודף אחריו, אכפת לי, תארו לכם ש... תארו לכם שהיה מגיע איזה מתנחל שנרדף על ידי ימר שי, והבא לימר שי ואומר, תקשיבו, אתם לא עושים את העבודה שלכם כמו שצריך, כדאי לכם לעשות זה ולקנות אמצעים כאלה, יש עכשיו אמצעים חדשים שיצא, כדאי לכם לזה, שתוכלו לעשות את העבודה שלכם כמו שצריך. אפשר להגיד, וואלה, אתה דפוק, אתה לא נורמלי, אתה מזה. ואפשר להגיד שהבן אדם, עזבו רגע את ימר שי, בוא נקפוץ לראש הממשלה, ראש הממשלה שאתה לא מסכים איתו, ואתה היית מת שהוא לא יהיה, לא ראש הממשלה, ואתה רואה שהבן אדם לא מתפקד כמו שצריך, ויש לך עצה, מה זה טובה להגיד לו? לא תגיד לו, כי אתה לא הסכמת, לא הצבעת לו בבחירות, אז יש כאלה שיעשו את זה. ויש כאלה, רגע, שנייה, שנייה, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. ויש כאלה שיעשו הכל כדי להפיל את ראש הממשלה הזה. סליחה, אני נכנס, אני אספר לכם משהו מהפוליטיקה עכשיו, אבל אני לא בא להגיד את העמדה שלי בזה, כי באמת אני לא יודע מה עמדתי. אני רק רוצה לסבר לכם את האוזן. יש עכשיו חוק, חוק איחוד משפחות. שמעתם את זה? חוק שכל שנה הוא צריך לעלות מחדש, שהרעיון הוא שאם יש איזה ערבי שגר פה בכפר קסם, הוא מתחתן עם ערבייה בעזה, אז אסור להביא את הערבייה מעזה לחיות פה בכפר קסם. הוא רוצה שיעבור לגור שם, הוא לא יכול להביא אותה לפה. חוק שהולך כל שנה. עכשיו החוק הזה עומד, והאופוזיציה רוצה להביך את הקואליציה ולא להצבע איתם. למה? כי הערבים ומרץ מתנגדים לחוק הזה ורוצים להביך את הממשלה. עכשיו באמת, החוק הזה הוא לטובת עם ישראל או לא?
כן.
אדם אמיתי המצביע לטובת החוק הזה או לא?
כן.
אז יש אנשים שימצאים בכנסת ואומרים, וואלה, זה הזדמנות להפיל את הממשלה. עזבו, אני לא בא כן נכון, לא נכון, אני בא לסבר את האוזן, להסביר את הראש. אז דוד הוא מסוג האנשים, מה זאת אומרת, החוק הזה הוא למען עם ישראל? אז אני מצביע, זה יכול להיות שזה יגרום לי שאני יהיה מלך עוד 10 שנים ולא עוד שנה. אז אני יהיה מלך עוד 10 שנים ולא עוד שנה, אני רוצה טובת עם ישראל, זה מה שמעניין אותי. עכשיו זה מסתדר לכם או לא? עזבו פה את הפרק הזה, בלי קשר, סתם, סתם עניין אחר. זה אדם גדול או לא אדם גדול? שנייה, רגע, שנייה. זה אדם גדול או לא אדם גדול? יופי. הייתם מצביעים לבן אדם כזה בבחירות?
כן.
הייתם מתפעלים שבן אדם כזה יהיה ראש הממשלה שלכם? יופי. אמרתי בלי קשר לפרשייה. אני, זה קשה, אני מודה, זה קשה. זה קשה, זה קשה, אני מודה. הסברתי פה. מקבל. מקבל. תמחוק, אל תקבל את זה. בואו נתקדם. יאללה, בואו נמשיך הלאה. בסדר? אז אני רוצה אבל תשובה לשבוע הבא. איך אתם מסבירים פה את הפסוקים בצורה מסודרת? רבותיי, אנחנו בפסוק תדבר, יאללה, בואו נרוץ. ואומר דוד אל אבנר, אלוהי שאתה. בסדר? ולשים לב מה כתוב, ולא להכניס לפסוקים דברים שלא כתובים. לנסות להבין מה התנך אומר לנו, ולא מה אני חושב, או מה אני לא מבין את הפסוקים, אז אני מנסה להכניס להם פירושים אחרים. ואומר דוד אל אבנר, אלוהי שאתה. ומי חמוך בישראל? ולמה לא שמרת על אדונך המלך? ושימו לב, כל הזמן משתמש בביטויים מדהימים, אדונך המלך, כי בא אחד העם להשחית את המלך אדונך, בפסוק הבא, אדונכם, משיח השם, בסדר? ואחרי זה שהוא כבר מדבר אליו, אדוני המלך, בסוף פסוק י' הבן אדם מדבר אליו בכבוד מטורף. וכבר אמרתי לכם פעם, איזה עוד אנשים בתנך קוראים לשם אדוני המלך?
אף אחד.
אין כאלה אנשים בתנך שקוראים לו אדוני המלך, ולא קוראים לו משיח השם. גם אף אחד לא קורא לו משיח השם, אף אחד, גם לא אבנר, גם לא הבן שלו, אף אחד לא קורא לו ככה. הבן אדם היחיד שקורא לו ככה זה דוד. והוא רודף אחריו, והוא לקח את אשתו. והוא בכל זאת ממשיך לקרוא לו ככה. עוד מעט נראה שהוא כן משנה פה משהו. אבל את זה הוא כן ממשיך לקרוא לו. אתם יודעים מה משנה? להגיד לכם? בואו תראו איזה ביטוי הוא קרא לו בפרק עבדה, שהוא לא מזכיר את הביטוי הזה פה. ביטוי מכבד. נו?
מלך ישראל.
לא, מלך ישראל זה מה? אדוני המלך, אדוניך המלך, מה? יכוון אתכם?
לא.
ביטוי שמאוד מקרה. אבי! יפה, שם הוא כן קורא לו אבי. פה הוא לא קורא לו אבי. אתם יודעים למה הוא לא קורא לו אבי? לקחת לי את אשתי, אני לא אקרא לך, לא אקרא לך אבי. והוא לא קורא לו אבי. הוא לא קורא לו אבי, בפרק עבדה לתפסוק י' א'. שם הוא קורא לו אבי ופה הוא לא קורא לו אבי. כי אתה לא אבי, אתה לקחת לי את אשתי. נגמר הסיפור. אין קשר משפחתי בינינו, אתה יותר לא אבי. אבל הוא קורא לו אדוני המלך, והוא קורא לו משיח השם, היחיד בתנך שקורא לו ככה. אם זה שהוא רודף אחריו ולוקח לו את אשתו. זה אדם גדול, אנחנו צריכים להבין, דוד הוא ענק שבענקים, אנחנו באמת קשה היום להבין אותו, כי הוא באמת אדם בלתי נתפס. הוא אדם בלתי נתפס, לא סתם ריבונו של עולם, ריבונו של עולם ידע מראש, עוד לפני שהוא היה מלך, שהוא יהיה מלך, ולא סתם אחרי שהוא נהיה מלך, ריבונו שם החליט שהבן אדם הזה צריך להיות מלך לעולמים. וואלה, מה? אולי הצאצאים שלו לא יהיו כמוהו. מה אתה קובע ככה לעולמים מי המלך? אולי הוא פתאום החליט לעבור מימינה לשמאלה? לא, ריבונו שם יודע שהבן אדם הזה הוא לדורות. הוא בן אדם ענק שבענקים. הוא לא סתם בן אדם. הוא לא עשה את זה על יהושע, ריבונו של עולם, שקבע אותו כמלך לדורות. הוא לא עושה את זה על משה. הוא לא עושה את זה על מיליון מלכים אחרים בתנך ומנהיגים אחרים, ולא על כל מיני שופטים שיש לנו בספר שופטים שעשו כל מיני דברים נחמדים וטובים. הוא עושה את זה על דוד. הוא היה אדם אקסטריטוריאלי. הוא היה אדם ענק שבענקים באמת. לא סתם אנחנו מתפעים שהוא יחזור. הוא לא סתם איזה נחמד כזה, וזה דמות נחמדה שאולי רוחב את החמור, לא יודע מה נעשה ממנו. הוא באמת ענק שבענקים, ובאמת זה לא נתפס מה שהוא עושה. באמת, הוא עושה מעשים בלתי נתפסים. בלתי נתפסים, באמת קשה להבין. קשה להבין, באמת. אני לא מצליח להבין, אבל אני מנסה לראות מה כתוב, כן, מה.
גם לשאול היה באופן תיאורטי מרבותו עליו,
נכון, נכון. ודוד, ריבונו שם חתם עליו באמצע ימיו. יודעים איפה הוא חתם עליו לדורות?
אחרי זה היה ניסיון ירור. שום...
חברת החייה שילוני
וירובה.
שום...
עובר לו, אני אקים לך לעולם. זה לא שם.
מסכים. אבל בכל זאת היה הבטחה בשמואל בית פרק זין, הבטחה לעולם.
זה לא יצא לפועל, כאילו...
נכון. נכון. יאללה, רבותיי, בואו נתקדם. בקיצור, לא טוב הדבר, פסוק תזה, לא טוב הדבר הזה אשר עשית, חי השם כי בני מוות אתם. בסדר? השם לא שמרתם. בסדר? לא שמרתם על אדונכם, על משיח השם, ואתה ראה את חנית המלך וצפחת המים אשר ברשותיו. למי הוא מראה את זה? לאבנר, כדי להוכיח לו ש... הוא לא שמר כמו שצריך.
למה
הוא בא מייחיד לרבים? מה? למה? כי הוא באמת, אתה שואל שאלה טובה, רציתי להתייחס לזה, הוא באמת, מי אחראי פה? אבנר, העם לא אחראי? גם העם, סליחה, הוא שר צבא, יש היום, היום שיש חדירה לבסיס, אתה יודע את מי מעיפים? או את השינגימל, או את המפקד. אצל דוד מבחינתו מי אחראי? כולם, כולכם, איך אתם, איך אתה ואתה 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 ואתה, כן, וגם אתה, איך נתתם לדבר הזה לקרות? כי דוד רוצה שכולם יהיו מושלמים, כל החיילים יהיו מושלמים. לא יגידו, שהמפקד שזה בעיה שלו. כן.
כן, שמרו טוב.
לא שמרו טוב, הנה הוא נכנס.
זה מה הם יעשו שהשם מתאים.
יפה, לכן הסברתי לך הסבר נוסף שזה תרדמה חזקה. מה, תעמידו שומרים כמו שצריך, תשימו להם גפורים בין, שיפתחו להם את העיניים. תעמדו בתוך גיגית עם קרח שאין לכם שם במדבר.
זה לא באמת משהו מושגח.
מה?
זה רק ביטוי תרדמת
אלוקים. הם לא יודעים שזה תרדמת אלוקים.
הם לא יודעים, אף אחד שם לא יודע שזה תרדמת. אנחנו יודעים לדורות שזה תרדמת אלוקים. אבל דוד מצפה אחריות מהאנשים. רבותיי, אתם חיילים, אתם לא נמושות. אתם צריכים לעשות עבודה שלכם כמו שצריך. לא יכול להיות שהמלך שלכם כמעט מת. אם המלך שלכם כמעט מת, כולכם אשמים.
אבל דוד, איך הוא רואה עכשיו כל זה? כל זה, אם אנחנו היינו רואים, היינו אומרים שזה שמור, אי אפשר להיכנס.
ודוד הצליח לחדור.
בסדר, אבל במבט רגיל...
הצליח ללמוד אחד.
מה? במבט רגיל שלנו... זה נקרא שם, אי אפשר להיכנס. אולי דוד יכול להיכנס.
אם אתם, עם כל הדבר שאתם עשיתם, אנשים פרצו למחנה, שורה תחתונה לא עשיתם את העבודה כמו שצריך. אפשר להגיד מה שרוצים, את העבודה לא עשיתם. תירוצים כאן עוד חוצה.
אבל מה הוא חשב מהתחלה?
מה הוא חשב מהתחלה?
שהוא רואה את כל זה. זה נקרא בעינינו שם.
בעיניו לא.
אבל אם היו הורגים בסביבת שאול, את מי היו מאשימים?
כן.
לא משנה את הרוצים.
לא היה שום תירוצים שהורגים את שאול. יאללה, פסוק י' זן, והכר שאול, אז אחרי שדוד נועם את הנאום שלו לאבנר ולעם, שאול לכאורה לא היה צריך להתערב, שאול החליט להתערב, בסדר? ואולי זה הכל היה מתוכנן מראש, דוד קרא את הפסוקים מראש, הוא יודע שזה יקרה. והכר שאול את כל דוד, ואומר, הקולך זה בני דוד, הוא כן קורא... לא, לא, שהוא קורא, הקולך זה בני דוד, הם יודעים שזה דוד, אבנר מכיר את דוד יופי, מאיפה אבנר מכיר את דוד?
הוא כבר
זיהה
בשביל
שאול את אבנר.
אחרי גוליאת,
פרק י' זן הוא כבר זיהה. איך אנחנו יודעים שהוא מכיר את דוד כמו שצריך?
הוא
הביא
אותו?
היה נושא
כלים שלו. לא, לא של אבנר.
זה לא שהוא הביא אותו.
הוא הביא, כן, תסתכלו, תסתכלו, לא זה. בואו, תפתחו פרק י' זן, נו רבותיי. רבותיי, לפתוח פרק י' זן. אבנר לא שואל אותו. תסתכלו, בפסוק, בפרק י' זין, פסוק נ' זין, אחרי הקרב מול גוליאת, הוא חשוב דוד, אתם רואים? הוא חשוב דוד מהקוט את הפלישתי, ויקח אותו אבנר ויביאו לפני שאול, יודע מי הבן אדם. רבותיי, בסעודה, בסעודה הכי מיוחדת של המלך, מי יושב?
אבנר ודוד.
אבנר ודוד, זוכרים את זה בפרק אף? תסתכלו בפרק אף. פרק אף. פרק אף, שם כתוב... בפסוק קפי וישב המלך על מושבו כפעם ופעם על מושב הקיר ויקום יונתן וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד. זה הייתה סעודת ראש חודש שמי שישב שם הכי קרוב למלך זה היה אבנר דוד יונתן. מה? מי שואל אותו? אבנר?
אבנר, היום מי אתה? קראת
אל
המלך, הוא לא
יודע מי זה. לא, מי אתה קראת אל המלך, לא מי אתה בכלל. מי אתה קראת אל המלך. אפשר גם להסביר שהוא שאל מי אתה, הבן אדם הרגע קם מהשינה. אבל... לא, צריך להבין.
לא, גם שרק לא שלוש מילים.
נכון, יכול להיות, יכול להיות שהוא לא יכיר. רבותיי, המלך, בואו נתקדם, יאללה, בואו נתקדם, יאללה. יאללה, בואו. ויקר שאול את כל דוד פסוק י' זין, אחרי השיעור שאלות. ויקר שאול את כל דוד ויומר הקולך זה בני דוד, בסדר, אז הוא קורא לו, כן, בני דוד, תחשבו באיזה עמדה הוא עכשיו נמצא, זה לא פשוט. ויומר דוד, קולי אדוני המלך, רבותיי, הוא ממשיך לקרוא לו, אדוני המלך, אדוני המלך, אדוני המלך. ויומר, למה זה אדוני, 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 רודף אחרי עבדו? כי מה עשית ומה בידי רעה, בסדר? הוא לא באמת מתכוון להוכיח לו, עוד מעט, אני הוכיח לכם שהוא לא רוצה להוכיח לו, שהוא רוצה, לא רוצה להרוג אותו. תסתכלו מה הוא עושה בפרק אף זין פסוק א', אחרי שנגמר כל הנאום הזה. ואומר דוד אלי בו, אתה אספי יום אחד ביד שאול, אין לי טוב, כי ימלא תמלא אל ארץ פלישתים ונואש מני שאול יבקשני. הוא יודע שאחרי הנאום הזה לא יקרה כלום, ולכן הוא מחליט לברוח, כי הוא יודע ששאול ימשיך לרדוף אחריו. זה לא שהוא חשב שעכשיו הוא, הנה, תראה, הצלחתי לחדור את הדבר הזה, יש לי חנית, יש לי צפחת, הנה, אל תפעם, אל תהרוג אותי. הוא מראה לו את זה כי בכלל הוא תכנן להראות לו את זה, וגם אחרי שהוא ראה לו את זה הוא בורח, כי הוא יודע שזה לא יעשה כלום. הוא כבר מכיר את הראש של שאול, רבותיי, הוא מכיר את הראש של שאול. תסתכלו למשל בפרק י"ט, הנה נשאלה פה השאלה קודם אז נענה על זה עכשיו. תסתכלו בפרק י"ט, שם כתוב בפרק י"ט פסוק ד', יונתן מדבר טוב אל שאול אביו, בסדר, והוא אומר לו, דוד שם את נפשו בכפו וכו', פסוק ו', וישמע שאול בקול יונתן, וישבע שאול, חי השם עם יומת, הבן אדם נשבע. מה הוא עושה אחר כך בפסוק ט', ותהי רוח השם רע אל שאול, והוא בביתו יושב, וחניתו בידו ודבין הרגע, ויבקש שאול להכות בחניתו, אבל הבן אדם נשבע, אז מה? רבותיי, תסתכלו מה כתוב בפרק כ"ד. תסתכלו מה כתוב בפרק כ"ד. רגע, 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 רגע. תסתכלו מה הוא כותב בפרק כ"ד. בפרק כ"ד, שם כתוב בפסוק כ"ב. סליחה, 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 סליחה. לפני זה, הוא לא נשבע שם, רק מה הוא אומר לו? הוא אומר לו בפסוק י"ט, חמצה איש את אויבו ושלחו בדרך טובה, והשם ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. אתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך כמה בידך ממלכת ישראל. בסדר? אין פה התחייבות, נכון, אבל אחרי כל הדברים הנעימים האלה, שהוא אומר לו, אתה תהיה מלך וזה, הוא לא אמור להרוג אותו, הוא לא אמר עכשיו לצאת להרוג אותו. ומה שכתוב לנו בפרק ו, פסוק א', ויבוא הזיפים לשאול גבעת אל אמורה, לא דוד מסתתר בגבעת אכילה פני ישימון, ויקום שאול וירד אל מדבר זיו, ואיתו 3,000 אלפים איש ברחו ישראל לבקש את דוד במדבר זיף. סער, למרות שהוא דיבר אליו בצורה מאוד יפה ונחמדה, וגם עכשיו שהוא מדבר אליו בצורה מאוד נחמדה, עוד מעט נראה מה הוא מדבר אליו בצורה מאוד נחמדה, אז בפרק כ"ז פסוק א' הוא מחליט לברוח.
טוב, עכשיו התגובה היא שונה לגמרי של שאול.
שמה?
כאן. כאן זה, אז הוא דפק לו נאום שאול. כאן זה משפט אחד.
נכון, אני מסכים. אני מסכים. רבותיי, בואו נחזור על הנאום, על מה שדוד אומר. פסוק י"ח, ואומר, למה זה אדוני רודף אחרי עבדו, כי מה עשית ומה בדירה? ואתה ישמנה, בבקשה, תראו איך הוא מדבר עליו יפה. אדוני מלך את דברי עבדו, כי אם השם מסיתך בי, ירח מנך. ואם בני אדם אורים לפני השם, כי גירשו היום מסתפך בנחלת השם, למור, לך עבדו, עבוד אלוהים אחרים. הוא מאשים פה שתי אישויות שלכאורה גרמו לשאול לשנות את החשיבה על דוד. אישות אחת,
השם.
אישות שנייה,
אחרים.
אחרים. תסתכלו מה כתוב בפרק כ"ד. רבותיי, נו, קדימה, לא להתעייף. רבותיי, בפרק כ"ד את מי הוא מאשים? את מי הוא מאשים בפרק כ"ד?
דברי אדם למור.
דברי אדם למור, פסוק.
תת.
אתם רואים מה כתוב בפסוק תת? ואומר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם למור? הנה דוד. דוד בפרק כ"ד ברור לו שאם שאול רודף אחרי זה רק כי אנשים הסיתו אותו. עכשיו דוד מבין שזה לא מוכרח. יכול להיות שזה ריבונו של עולם שמסית. כי לא יכול להיות שהדבר הזה קורה. לא יכול להיות. זה כנראה ריבונו שם שעושה לי את הדבר הזה. ריבונו שם מעביר אותי סדנת חינוך. זה תובנות של דוד עם הזמן. דוד אז לא קלט את התובנה הזאת. עכשיו הוא אומר, וואלה, זה כנראה ריבונו של עולם, אולי. אולי זה ריבונו שם שעושה לי, שגורם לשאול לעשות לי את הדבר הזה. אז הוא בגלל זה שונא את ריבונו של עולם?
לא.
ממש לא. ריבונו שם, זה הסדנת חינוך שאתה רוצה להעביר אותי? סבבה, אני אעבור. זה מה שהוא אומר לו, הוא לא מאשים את שאול. הוא מבין שזה משהו מעליו בכלל, הוא מבין שזה משהו מעליו. שימר השי רודף אחריו, אז הוא לא מאשים אותם. הוא מבין, אולי זה ריבונו של עולם שרודף את כל הציבור שלנו? אולי? סימן שאלה? חשבנו על זה פעם? דוד בהתחלה לא חשב על זה, עכשיו הוא כן חושב על זה. דוד גם משתנה. שנייה. מה? ירח מנחה. רבותיי, ירח מנחה, כי אם ריבונו שם, אם ריבונו שם, אז אני אעשה פעולות של ריבונו שם, אני אפתור את זה מולו. ירח מנחה, אני אקריב לו קורבן, אז אולי בזכות זה הוא ימחה לי, והוא ידאג שאתה לא תמשיך לרדוף אחריי. ואם פני אדם הם ארורים הם לפני השם. למה? כי הם גורמים לי בידם, והם לא אמורים לעשות את זה, כי גירשו נאום מסתפך בנחלת השם למור לך עבוד אלוהים אחרים. כי הוא יודע שאחרי השיחה הזאת הוא הולך ללכת לארץ פלישתים, ומבחינתו ללכת לארץ אחרת זה
לעבוד
עבודה זרה, לעבוד אלוהים אחרים. רבותיי, כתוב בגמרא במסכת כתובות. יפה, מזה לומדים את זה. מסכת כתובות, מה כתוב?
כל אדם בצרץ אומר כאילו אלוהים.
וגם כתוב כאילו עובד עבודה זרה. אתם רוצים, בני אדם ארורים גורמים לי לצאת מהארץ. תראו איך דוד התייחס ללצאת מהארץ. הם ארורים! כי הם גורמים לי לצאת מארץ ישראל. כי עכשיו לא תהיה לי ברירה, אני חייב לצאת אחרי הדבר הזה. גירשו נאום מסתפך בנחת השם למור לכבוד אלוהים אחרים. ואתה ליפול דמי ארצה מנגד פני השם. כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעה שרת כאשר ידוף הקורא בהרים. קורא, זה איזה מין חיה כזאתי. טוב, אני אראה לכם, צפח את המים, אין לנו כבר זמן מאוחר. זה צפח את המים של פעם. בסדר, זה צפח את המים של היום, זה פשוט מימיה. בסדר, מימיה. לא, זה אותו רעיון, נו. כן. וזה קורא מדברי, זה ציפור שחיה וקיימת גם היום. זה צילומים מהיום, זה מופיע באינטרנט. וגם החיה הזאת מופיעה פעם, יש בחריבת מים, ליד קיבוץ נירים, 20 קילומטר דרומית לעזה, יש שם איזה, אפשר לראות את זה, זה בחינם, יש שם איזה חצר, לא, כי אם זה בכסף לא נכנסים. פסיפס מטורף שאפשר פשוט לעצור שם בכביש ופשוט לבוא ולראות. פסיפס מבית שני, אני חושב. ותראו, אתם רואים את הקורא? הנה, תמונה של קורא, שניים. אתם רואים את הפסים האלה? שמתם לב שגם קודם מעל הפסים? ראיתם, נכון? ראיתם? בסדר, בקיצור, יאללה. בקיצור, כאשר ידוף הקורא בהרים, הרעיון שהקורא בהרים שהוא רודף, הוא אוסף ביצים של ציפורים אחרות, הוא הולך חוטף להם. גם אתה, קיצר, לא משנה, בואו נתקדם. ואומר שאול חטאתי, שוב בני דוד, כי לא הרע לך עוד, תחת אשר יקרה נפשי בעיניך היום הזה, הנה השכלתי והשגיע הרבה מאוד. אני עשיתי טעות, זה פעם ראשונה שהוא מודה, אם תסתכלו בפרק עבדל, שם לא מודה שהוא עשה טעות. השכלתי, השגיע מאוד, אני ממש טעיתי מאוד. ויען דוד ואומר, הנה חנית המלך, ויעבור אחד מהנערים ויקחיה. למה הוא לא עובר בעצמו לתת?
לא
מאמין. לא מאמין. לא מאמין, לא.
מה הוא מלך? מי לא מאמין למי?
דוד לא מאמין לשאול. דוד לא מאמין לשאול. הוא מבקש איזה נער אחד שיעבור, יגמע את כל המרחק המטורף הזה, בסדר ביניהם. תבוא. מה? לא הבנתי? מה עם הצפחת?
לא חייב.
למה הוא מחזיר את החנית? למה את החנית הוא מחזיר?
שאול צריך להילחם.
שאול, זה החיים, החנית הוא הלך לכל מקום, זה הנשק האישי שלו. ראינו את זה, נכון? ראינו. זה, אבל את הצפחת, מה תראו לכם? ממי היינו מחזירים לביבי, לקחנו לבנט, לא משנה, לקחנו את האקדח ואת הבקבוק מעדן, נחזיר לו את הבקבוק מעדן, איזה בושה. זה השפלה על המלך לקבל את הממייה. בסדר, אז הוא לא מחזיר את הממייה, הוא מחזיר את החנית, כי חנית זה הנשק האישי. והשם ישיב לאיש את צדקתו ואת אמונתו אשר נתנך, השם היום ביד, ולא אביתי לשלוח ידי במשיח השם. והנה כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיניי, כן תגדל נפשי בעיני השם ויצילני מכל צרה. ויאמר שאול לדוד, ברוך אתה בני דוד, גם עשות תעשה, גם יכול תוכל, וילך דוד לדרגו, שאול שב למקומו, וכמו שראינו, דוד לא הולך לדרכו, אלא דוד מתנדף משם, כי הוא מבין שעכשיו אין לו מה לחפש. למה עכשיו אין לו מה לחפש בארץ ישראל? למה עכשיו הוא רדפתו עוד יותר?
אין לו מה להפסיד, כבר כל
אין לו מה להפסיד,
כולם זה.
כולם יודעים מזה. לקח לו את הנשק האישי, השפיל אותו לעיני כל עם ישראל. דוד לא רוצה להשפיל אותו, אבל זה השפלה מבחינתו. מה?
השיח הזה.
השיח הזה שעכשיו כולם שומעים, השיח הקודם היה אחד על אחד, הוא לא תכנן את השיח הזה כנראה. אבל השיח הזה קרה, שאול עכשיו בעצבני מטורף, ודוד מבין שאין לו יותר מה לחפש פה בארץ, הוא חייב לצאת מארץ. מה זה עוזר לצאת מארץ? בעזרת השם שבוע הבא.